מצד אחד, כמעט 1,000 עובדים הולכים הביתה, עובדי מפעל טכנולוגיית להבים מנהריה ומתפן, התבשרו אתמול במפתיע ובכאב גדול שהמפעל ייסגר בתחילת 2024, הולכים הביתה. מהצד השני, כל הנבחרים שלנו יקבלו תוספות שכר שמנות, בגובה של 15%, ח"כים, שרים, ראש ממשלה, נשיא, שופטים, ובראשם נשיאת בית המשפט העליון. מדובר בגדול בשכר חודשי של עשרות אלפי שקלים בחודש, ולשם דוגמה, שכרה של נשיאת בית המשפט העליון יזנק ב-15,000 שקלים בחודש, ל-120,000 שקלים, שכרו של נשיא המדינה יזנק ב-10,000 שקלים בחודש, שכרו של ראש הממשלה יזנק ב-8,500 שקלים בחודש, ושכר חבר או חברת כנסת יזנק ביותר מ-8,000 שקלים. תרשו לנו רגע להיות פופוליסטים, ולומר שכל אחד ממפוטרי מפעל להבים היה מאושר לקבל את התוספת החודשית בלבד כשכר חודשי הוגן. אגב, העלות השנתית הכוללת של שכר הבכירים צפויה להגיע ליותר מ-130 מיליון שקלים. והתוספות יחולו כמובן גם על רבנים וראשי מועצות, ראשי רשויות, יועצים משפטיים ובכירים נוספים. ועוד משהו, קצבאות הנכים והקשישים, כשפה מדובר על קצבאות בגובה שבין 1,500 ל-3,700 שקלים, ועל הכלום ושום דבר העלוב הזה, מקבלי הקצבאות יזכו במרכאות לתוספות חודשיות שבין 200 ל-400 שקלים. יהיה מעניין לעקוב אחר מהלכי הממשלה החדשה בהקשר הזה. אפשר לעשות מהלך, לעצור את הסכומים המטורפים האלה לבחירים, לדחות, לשנות, לפחות למען הנראות. זוכרים את השמן והרזה? אז גם הרזה הזה כבר צריך דיאטה. קראו לנו פופוליסטים. נחיה עם זה מצוין. בהצלחה. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
הישראלים ממשיכים לקנות ולקחת הלוואות, ובמידה רבה גם להסתבך. האם ההתמכרות להלוואות עלולה להוציא את האינפלציה משליטה? מיד יהיה איתנו האנתרופולוג תמיר לאון, נביא גם עוד נתונים, וגם ביקורת על השיקולים הפוליטיים שמביאים להקמת ממשלת נתניהו שבדרך, חלוקת משרדים, רוטציות מיותרות, כפילויות ובזבוזים. נדבר עם יוסי קוצ'י, כשהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אהוד ברק. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, על השידור איתנו בר ברגר, ואיפה הכסף בשידור חי גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, שלום צביקה.
שלום ענת.
אהלן. טוב, אז קודם כל המסע ומתן הקואליציוני, מה נשאר סגור פתוח, איפה זה עומד עכשיו, ככה סגירות אחרונות?
ראש הממשלה מיועד בנימין נתניהו צריך לסגור היום, מחר, עם יהדות התורה וש"ס, כיוון, והדבר דחוף לו מאוד, כיוון שבלעדי התמיכה של יהדות התורה, הוא לא יכול להגיש למזכירות הכנסת 61 חתימות ומעלה להחלפתו של יושב ראש הכנסת היוצא, מיקי לוי, ואנחנו יודעים שבטרם הצגת הממשלה של נתניהו בכנסת, דרי, אריה דרי, יורשה, שר הפנים, הבריאות המיועד, דורש לחוקק חוק שיאפשר לו להתמנות לתפקיד ולא תהיה איזושהי סוגיה עם הקלון בעקבות העונש מאסר על תנאי שניתן לו. איתמר בן גביר דורש לחוקק, להעביר אליו את הסמכויות להכתיב למשטרת ישראל, בעצם בדומה לשר הביטחון וצהל, ובצלאל סמוטריץ' דורש להעביר עליו סמכויות כשר במשרד הביטחון על המנהל האזרחי ועוד, ולכן צריך לסגור את זה, ובינתיים זה, איך אומרים, עוד לא נסגר. בין היתר מאיר פרוש דורש לקבל את הסמכות, את האחריות להילולת מירון בלג בעומר, ובינתיים זה עוד לא הגיע אליו.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על מה ייפגע יותר ומה ייפגע פחות, כיוון שמופקעות סמכויות מכל מיני משרדים. נדמה לי שצריך להגיד שדבר כזה עוד לא היה לנו.
נכון, כי אנחנו יודעים בעצם שבעצם תולשים ממשרד אחד, מעבירים למשרד שני, למשל, אנחנו רואים את זה, גם דיברנו, ידוע על אבי מעוז בעצם, על העברת התוכניות בעצם לרשותו, לאחריותו כסגן שר מיועד במשרד ראש הממשלה. גם מקימים כנראה שלושה משרדי ממשלה חדשים, הנגב והגליל והפריפריה יפורק לנגב, גליל וחוסן לאומי שינתן לישחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, והפריפריה והשכונות יועבר לשס, לעוצמה יהודית הובטח תקציב של 2 מיליארד שקלים לנגב וגליל, משרד ירושלים ומורשת גם הוא הולך להתפצל בעצם ירושלים למאיר פורוש, עדיין רבים על הסמכויות, ומורשת לעמיחי אליהו מעוצמה יהודית, וגם שם הוא יקבל עוד תקציבים, אז כך שאנחנו רואים שיש פה הרבה פיצולים והרבה משרות חדשות, למשל המשרד למשימות לאומיות, שבראשו אמורה לעמוד אורית שטרוק,
כן.
והיא תהיה אחראית בין היתר על אגף לתרבות תורנית ממשרד החינוך, שתקציב של זה 100 מיליון שקל בשנה, חוץ מהחטיבה להתיישבות ועוד. אז כך שאנחנו רואים, וגם אורי מקלב שצפוי להיות סגן שר התחבורה, וינסה לקדם תחבורה במגזר החרדי ותעריפי, וגם סגן שר במשרד ראש הממשלה, שיהיה בעצם מופקד על הרשות לקידום חברתי-כלכלי של חרדים.
אוקיי, עכשיו כל הכותרות האלה מאוד יפות, השאלה היא איך אפשר לתפקד בצורה כזאת?
זה באמת בעיה, כיוון שעושים פה בעצם, הופכים בעצם את משרדי הממשלה, ומעבירים ממקום למקום, זה יגביר את הבירוקרטיה, יגביר אי-ודאות, ובהחלט זה גם כן יעלה הרבה כסף, כיוון שחלק מהשרים החדשים ירצו לקבל תקציבים, השרים החדשים, המשרדים החדשים, כדי ליצוק תוכן לפעילות שלהם, למשל מדברים על פירוק משרד התרבות וממשרד הספורט, אז בעצם פעם זה היה משרד החינוך, התרבות והספורט, עכשיו זה כבר חינוך, ועכשיו יהיה תרבות וספורט, ועכשיו יהיה שני משרדים נפרדים, וכל אחד מהם בראשם יעמוד שר, ויעמוד ויהיה מנכ״ל, וזה עוד אנשים, עוד עובדים, עוד תקנים, וגם עלול להיווצר מצב של כפילויות.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר אולי לקראת סיום, צביקה זרחיה, על משרד האוצר, המשרד החשוב הזה, שנדמה לי שעוד לא ניהלו אותו בשיטת חצי-חצי, כלומר, פה מגיע שר אוצר מיועד בצלאל סמוטריץ' עם אג'נדה מאוד מאוד, מאוד ברורה משנתה של קהלת, אנחנו יודעים מאוד מאוד קפיטליסטי, מאוד מאוד שמרני, וכביכול בחצי השני הוא אמור לעבור לצד השני הקיצון. איך אפשר לנהל ככה משרד?
זה באמת דבר בהיפוכו, זה די מוזר בעצם, מגם של לפי ההסכם הקואליציוני לבצלאל סמוטריץ' שיהיו סך הכל 2 לכהן בתפקיד,
נכון,
כבוצר רוטציה. זאת אומרת, הוא בעצם ינהל את תקציב 2023-2024, שאמור להיות מוגש לכנסת, להיות מאושר בכנסת עד אמצע מאי, מ-45 יום מועד כינון הממשלה, ולאחר מכן בעצם יבוא אריה דרעי ואולי יהפוך את כל התקציב הזה, כאשר אם באמת לוח הזמנים הזה יתכתב וילך ויבוצע, אז בסוף 2024 הכנסת צריכה, שסמוטריץ' עדיין בסיום תפקידות, הכנסת צריכה לאשר תקציב המדינה ל-25-26, והתקציב הזה בעצם יהיה תחת אחריותו של אריה דרעי, אבל יאושר בתקופתו של סמוטריץ'. אם בכלל תבוצע הרוטציה הזו, אז בהחלט מדובר פה בעצם בשינוי מגמה.
כן, טוב, משעמם לא יהיה פה, מקורי לפחות. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. תודה רבה, צביקה.
תודה רבה.
אבי ברלי כותב היום בדמרקר, לא מדברים, לא מתייעצים, אפילו לא מעדכנים, הכל מתנהל בחדרי חדרים, בלי אף מעורבות של גורם מקצועי, עוד לא היה מסע ומתן קואליציוני, שבו הכל התנהל משיקולים פוליטיים בלבד, בלי גרם ענייניות, כך התבטא אתמול גורם ממשלתי. הטריגר, מגפת הפירוקים והשבירות של משרדי הממשלה, הנרקמת לצד הפיצולים והשרירותיים וההלחמות המלאכותיות של סמכויות השרים החדשים, לרוב ללא היגיון מקצועי, גם אם מטעמי אגו פוליטי ובחסות אינטרסים מגזריים. שלום יוסי קוצ'יק.
שלום רב ענת.
לשעבר הממונה על השכר ומנכ״ל משרד ראש הממשלה, וכיום יושב ראש צור שמיר. אנחנו שומעים את הדברים האלה שכותב אבי בראלי, ואנחנו שומעים את זה בימים האחרונים מכל כיוון. איך אתה רואה את הרכבת הממשלה הזאת? נדמה לי שכזה באמת עוד לא היה לנו.
בואי נתחיל רגע מלמעלה, אוקיי? אז אני, יש לי טענה כללית, שאומרת שהמגזר הציבורי בישראל נגזר להיות בינוני. עם השנים זה טענה זה לא טענה חדשה שלי. יש בו אנשים מצוינים, יש שם איי איכות מעולים, אז למה בינוני? מכיוון שממשלות ישראל הן ממשלות קואליציוניות, שבה לכל שחקן יש זכות וטו, כל שחקן פוליטי יש זכות וטו. עכשיו, אם אתה מוסיף על הזכות וטו של השחקנים הפוליטיים, קרי, מפלגות, גם את הנושא של ארגוני עובדים, את אגף התקציבים ואגפים האחרים באוצר, והייעוץ המשפטי, אז בעצם אנחנו רואים שמאוד קשה להגיע לפתרונות מתואמים של בעיות יסוד ונושא ליבה במדינת ישראל.
כלומר, רגע, אז רגע, אז בוא ניקח רגע את הבינוניות.
רגע, תתני לי עוד משפט או שתיים.
בסדר גמור, בבקשה.
אני אתן לך שלוש דוגמאות. אני חושב שלפני 50 שנה, גולדה מאיר הוציאה מכתב שבו היא ממנה 14 להיות ועדת היגוי לבניית הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב. 50 שנה,
יפה.
50 שנה, מרץ 1973.
מדהים, כן.
נושא הדיור, אני התחלתי לטפל בו כמנכ״ל משרד ראש הממשלה, אמרו לי, תשמע קוצ'ית ב-1999, תשמע מתחילות להיות בעיות דיור, 20 שנה אחר כך תראי מה קורה. ערביי ישראל, נושא רווחה, נושא חינוך, נושא תשתיות, נושא יוקר המחיה.
אגב, דווקא כלומר, אריק שרון כשרצה הצליח כמה שנים אחרי זה.
כלומר, אני לא אומר שאין הצלחות, התקדמנו כן. בחלק מהנושאים, רק אני אומר, הכל נעשה מעט מדי, ומאוחר מדי, ובמחנה משותף נמוך מדי. עכשיו, הממשלה הראשונה של בי, הייתה ב-96, 18 שרים. הממשלה הנוכחית הולכת להיות, לפי דעתי, משהו בין 32 ל-35.
נכון, 30 פלוס.
לעוד 10 פלוס סגני שרים. כאשר אנחנו רואים בעצם התפוררות מוחלטת של המשרדים ושל תחומי החיים.
אבל גם אנחנו הממשלה הקודמת, זאת שיוצאת, הייתה 36.
נכון, גרוע מאוד. גרוע מאוד, מכיוון שכדי לטפל בשאלות ליבה, נניח ערביי ישראל, או לטפל בנושא הדיור, או את רוצה לטפל ביוקר המחיה, זה לא שאלה של משרד אחד. זה מכלול של פעולות שצריך לעשות, של תאום. עכשיו, אם יש 18 משרדים, אז אתה מתאם את זה עם 18 שרים, כמובן אתה לא מתאם עם שר לאיכות הסביבה את נושא מדיניות הרווחה. אז לצורך העניין, בנושא איכות הסביבה צריך לתאם את זה עם 4-5 משרדים, אבל אם צריך לתאם את זה עכשיו עם 15 משרדים, ומה שאנחנו רואים במסע ומתן הזה, זה בעצם התפוררות היכולת למשול. אם אנחנו לוקחים כרגע את מה שקרה בהחלטה בעצם לקרוע משרד הביטחון, כן, לקרוע ממשרד הביטחון, חלקים אדירים וחשובים מאין כמוהם, את המתפ"ש, את המינהל האזרחי,
שעוברים, נכון, שעוברים לסמכויות אחרות לגמרי.
איך הם יתאמו את זה בכלל עם משרד הביטחון?
ועוד לא שמענו את שר הביטחון המיועד גלנט בכלל מגיב, אם הוא יגיב.
אני כרגע לא מדבר לגופם של אנשים, מדבר בכלל לגופו של הנושא.
נכון, אבל צריך להתייחס. אבל תראה, כשבאה הממשלה הזאת ושמה לה, או לפחות בן גביר, הכוכב של הממשלה הזאת, שם על האג'נדה שלו את המשילות, שבלי זה שום דבר לא יזוז, ולפי מה שאתה מתאר לנו, זה מראש נידון לכישלון, כלומר, שום הבטחה לא תתממש פה או שאני טועה?
אני לא חושב שאת טועה בגדול, צריך להבין, כדי לטפל בנושא המשילות, זה מהלכים של 5-10 שנים, אין זבנג וגברנו, גם בן גביר שבא ומבטיח הבטחות מכאן ועד הודעה חדשה, על מנת להגביר את נושא המשילות, בכלל בתוך הקו הירוק, אוקיי? בואי לא נדבר מעבר לקו הירוק.
כן.
הוא יגלה עד כמה קשה להכפיל את המשטרה, לגייס שוטרים, לאסוף נשק, למנוע תאונות דרכים, למנוע רציחות, למנוע פרוטקשן. הוא יאכל חצץ 4 פעמים ביום לארוחת בוקר, צהריים, ערב, וגם למנחת תה ב.
לגמרי. עכשיו בוא למשל יוסי קוצ'יק, ניקח עוד שני משרדים חשובים, משרד האוצר ומשרד החינוך. תשמע, משרד החינוך למשל, במשך עשור התחלף שם בערך שר או שרה פעם בשנה וחצי. עכשיו כל אחד בא עם אג'נדה שלו, זה בדיוק תואם את מה שאתה אומר. כל אחד מנסה לשנות, רפורמה כזאת, רפורמה אחרת, שום דבר לא יקרה מזה. מורים מבולבלים, תלמידים מבולבלים, הורים לא יודעים מה לעשות, ולכן נוצר בית ספר פרטי, למי שיש לו כסף, מחוץ לבית ספר ציבורי. אז מה עשינו בזה? וזה ימשיך.
ענת, אי היציבות הפוליטית יש לה מחירים אדירים, אוקיי? יש לה מחירים אדירים, המחירים שאת ציינת, תאמיני לי, הם קצה קצהו של, של הקרחון. בנושא החינוך, אנחנו רואים שמערכת החינוך לא מתקדמת, היא הולכת אחורה. בנושא תשתיות, אנחנו רואים שאנחנו מתקדמים לאט מדי ומעט מדי. בנושאים שקשורים ליוקר המחיה, את רואה שאנחנו לא מצליחים לטפל בזה כמו שצריך, שאם מתחלף שר כל שנה, שנה וחצי, אלה התוצאות, מעבר לקשיים האובייקטיביים שיש לשרים לטפל בכל הנושאים האלה, לא חשוב כרגע מי הוא. ואם לצורך העניין אתה עושה תוכניות חינוכיות, את התוכניות חוץ בהיקף של 2 מיליארד שקל, ושם על זה את אבי מעוז, ומוציא את זה מלב ליבו, בלי להתקשר להומופוביות שלו. אוקיי, לצורך העניין זו הייתה ענת דודוב שמנהל.
מפקיעים, כן כן, מפקיעים פשוט סמכויות ממשרד, מהמשרד שאמון הסמכויות האלה, ומעבירים אותם למישהו אחר.
ואז בעצם אתה מגלה שיכולת התפקוד של הממשלה, לא חשוב שיהיה ראש הממשלה הכי טוב בעולם, שמקובל על 100% מתושבי מדינת ישראל, אם הוא בעצם מקבל לידיו מערכת שבורה, והשרים מקבלים לידיהם מערכת שבורה, אין סיכוי שהם יצליחו בעצם להשיג את ההישגים לתושבי מדינת ישראל.
מה אתה חושב, למשל משרד האוצר, שהוא לכל הדעות המשרד אולי החשוב ביותר, מה בצלאל סמוטריץ' עם כל כישוריו, ויש לו כישרונות לא מעטים, מה הוא יכול בכלל להספיק לעשות כשזה חצי-חצי, אם בכלל יגיעו לחצי השני?
הוא יספיק לעשות מעט מאוד,
או שהוא יערוס, תלוי בהתאם להשקפה.
תראי, הוא לא יכול להגיש תקציב, הקביעות התקציביות שעומדות בפני שר האוצר, להכפיל את המשטרה, להוסיף מיליארדי שקל למערכת הבריאות, להוסיף מיליארדי שקל למערכת החינוך לחרדים ולכוללים, לעשות גילאים של לידה, מעונות ללידה עד 3, להוסיף למערכת הרווחה, למערכת התשתיות, לטפל בערביי ישראל, לטפל בבדואים בדרום ובצפון, לטפל בקצבאות של 60 בנכים, לטפל בהסכמי שכר שנמצאים על הפרק, הוא צריך 50-60 מיליארד שקל. אין בחיים, אין חיה כזאת.
אין לו, והוא גם לא בא מהאג'נדה הזאת. אז הוא לא ייתן.
אז לכן הוא יתקל בקשיים פוליטיים אדירים להעביר את התקציב הזה. זה יעבור דרך תסכולים בלתי רגילים של השותפים הקואליציונים שלו. זה יעבור דרך ביקורת אדירה מצד האופוזיציה על כל החלקים אלה שמתנקים.
שהיא אופוזיציה, היא אופוזיציה, אתה יודע, מאוד מאוד רזה ומאוד שקטה, so far.
נכון לעכשיו, אני חושב שחלק מהציבור שבעצם נמצא כרגע באופוזיציה, אין המפלגות ואין הציבור הרחב, נמצא כרגע בסוג של בוא נאסוף את השברים ונראה מה עושים. נכון, אבל אין לי ספק שהמציאות בסופו של דבר תביא את המערכות הפוליטיות שמתנגדות לממשלה הזו לפעילות מאוד אינטנסיבית, מאוד אגרסיבית. אנשים יבינו שבעצם הם לא יכולים להסכים. התסכול שיהיה בתוך הממשלה, כאשר יראו שחלק גדול מהבטחות הן הבטחות שווא שאי אפשר לעמוד בהן, בסופו של דבר אני מקווה שיחזקו את הכוחות הליברליים הדמוקרטיים במדינת ישראל.
כלומר, אתה מעריך יוסי קוצ'יק שבאיזשהו שלב, נגיד בפאזל הזה, נגיד יוצאו סמוטריץ' בן גביר ויכנסו לפיד וגנץ, או נגיד לכל הפחות גנץ?
זה אני לא יודע. אני באופן אישי מקווה שהם לא ייכנסו לממשלה של נתניהו. אני חושב שבהמשך הדרך, אני חושב שגם סמוטריץ' וגם בן גביר יגלו את הפערים האדירים בין מה שהם הבטיחו למה שהם מסוגלים לקיים, ויראו שזה פער עצום. אני חושב שחלק גדול מהזעם הזה יופנה כלפי נתניהו, וכאשר זה יופנה כלפי נתניהו, אז אני חושב שהממשלה הזו בסופו של דבר תסיים את דרכה, וכוחות יותר שפויים יעלו לשלטון.
כלומר, לא 4 שנים. בכל מקרה?
אני חושב שלא, אבל את יודעת למי ניתנה נבואה.
כן, בהחלט. יוסי קוצ'יק, לשעבר הממונה על השכר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, היום יושב ראש צור שמיר. תודה רבה, יוסי.
תודה רבה.
שלום, שלום. הגענו לעדכונים למיכל. עזרנו, הישראלים אוהבים לקחת הלוואות, זה לא תמיד טוב, יכול להיות שזה יגביר את האינפלציה. כתבה מעניינת מאוד היום בגלובס של אתי אפללו, כתבת הצרכנות הפיננסית. שלום אתי.
שלום, שלום.
בואי נמקד את השיחה שלנו, איפה בדיוק רואים את הדברים האלה, ואיפה הישראלים נוהגים לקחת הלוואות, ולמה זה משמש בעיקר, לא משכנתה.
כך, אנחנו כרגע נמצאים במין נקודה כזאת שבה יש שינוי מאוד מאוד גדול בכל תנאי המקרו. אנחנו רואים את הביטוי של זה באינפלציה מתפרצת, בריבית. מה שהיה עד עכשיו זה בעצם מה שנקרא עידן הכסף הזול. לכסף לא היה מחיר, זה המשמעות של ריבית נמוכה.
נכון.
וכשאין לכסף מחיר יש תמריץ מאוד 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 גדול לקחת הלוואות, כי בעצם לא משלמים עליהם כסף, וניתן לעלות באופן מיידי את רמת החיים.
יפה. עכשיו, ואז מה קורה? כלומר, לוקחים עוד הלוואה, בנקים מציעים לנו הלוואות, ואנחנו רוצים גם לנסוע לחול, וגם לקנות כל מיני דברים, וגם לקנות רכב, ולהחליף ככה וככה, ובסוף אנחנו צריכים גם להחזיר את הדברים האלה, וזה עולה לנו הרבה כסף.
נכון, ובעצם מה שקרה זה שבשנת 2021, הייתה מין אווירה של מהר מהר לפני שיגמר בוא ניקח המון הלוואות, והייתה קפיצה אדירה, בחוב, אם קצב הגידול של החובות של משקי הבית בראייה רב שנתית עומדת על, הקצב עומד על 4%, הקצב היה פי 3 בשנה אחת. עכשיו ההלוואות האלה זה הלוואות שנלקחו גם מהבנקים, גם משכנתאות, גם גופים מוסדיים, משכנתאות הפוכות. עכשיו
חלק גדול מהלוואות, וכמה כסף מדובר הייתי?
חלק גדול מההלוואות שימש לקחת עוד הלוואות. כלומר, נכון. אם אני לקחתי משכנתה הפוכה, אני מהכסף הזה, הוא היה העון העצמי בשביל לקחת משכנתה. אם לקחתי איזושהי הלוואה גדולה מהגופים המוסדיים, מול קופת גמל או מול, קרן השתלמות, הכסף הזה התווסף לי לעון העצמי שעל בסיסו לקחתי
משכנתה. אז בואי נדבר על הסכומים, אתי. כמה למשל הצרכנים הוציאו בקניות נובמבר, שזה חודש הקניות, לעומת השנה שקדמה יותר, נכון?
כן, הייתה עלייה בערך של כמעט 20% לעומת שנה שעברה. שאנחנו מדברים על זה, כאילו באמת רק על ה-C. אם אנחנו מדברים, לוקחים גם את ה-Black Friday, גם את ה-Cyber Monday, ואנחנו מסתכלים נגיד על האונליין, העלייה אפילו עוד יותר גבוהה. אנחנו מדברים על עלייה של 32%. למעשה מה שקורה פה, יש איזשהו דילי בהבנה שהכסף התייקר. אם אני לוקחת עכשיו הלוואה ואני צריכה להחזיר אותה 5-6 שנים קדימה, המחיר שלה לא מקובע, המחיר שלה צמוד או למדד או לריבית בנק ישראל, ושזה יעלה,
ואז תגידי לנו לסיום, 100%, ואז לסיום תגידי לנו מה עלול לקרות, כלומר האינפלציה תעלה וזה מסוכן גם ללווים, איפה זה עלול להסתבך?
קודם כל, כל זמן שיש כסף להוציא, זה מתדלק המשך צריכה והמשך עליית מחירים. הרי העיקור של הכסף זה לא משהו אגבי, זאת המטרה. רוצים שהכסף יהיה יותר יקר בשביל שאנחנו נוציא פחות, וכשאנחנו נוציא פחות עליית המחירים תיעצר. כל זמן שממשיכים להוציא יותר ויותר, יידרשו יותר ויותר העלאות ריבית בשביל לצנן את האינפלציה ולהחזיר אותה ליעד שקבע בנק ישראל. ודבר שני, אנחנו פורסים ליותר זמן את ההלוואות, אנחנו מתקשים להיפרד מרמת החיים שהורגלנו אליה בעולם של ריבית אפס וכסף ללא מחיר, ואנחנו פשוט נגרור עכשיו כמה שנים טובות קדימה הלוואות שרק ילכו ויתייקרו.
אוקיי, אתי אפללו, גלובס, כתבת הצרכנות הפיננסית, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. תמיר ליאון הוא אנתרופולוג יישומי, חוקר תרבות צעירה. שלום תמיר.
אהלן.
שלום, שלום. טוב, אז אתה מטפל באמת בבני נוער, אבל אנחנו רוצים באמת להתמקד גם בעניין הזה של ההתמכרויות, שלא רק טיפוסיות לבני נוער, אלא בעיקר אנחנו אוהבים לקחת הלוואות, אנחנו אוהבים לקנות, אנחנו נכנסים לתוך מסלול של סחרור כזה, והשאלה היא איפה עוצרים, כלומר, או האם בכלל אפשר לעצור את הגלגל הזה, לאן נגיע אם לא נעצור אותו?
לא תהיה ברירה לעצור אם צריך, אבל בואו נסתכל על הכתבה המצוינת של אתי, וננסה לראות בדברים שקשורים לתרבות הישראלית. קודם כל, היא מדדה מה קרה בסייבר מנדי ובלאק פריידי וכו'.
נכון, שזה חודש אחד.
נכון, חשוב להגיד שחלק, בוא נדבר על החודש, חשוב להגיד שחלק מהתרבות הישראלית שביא לקורסים על זה, היה פעם קורס באוניברסיטת תל אביב, תרבות הפרייר והזהות הישראלית.
שזה.
במילים אחרות, ישראל היא מדינה מאוד מאוד עדרית. אני זוכר שבזמנו היה משלחת מדנון לצרפת, שניסו לבדוק למה בישראל צורכים אקטימלים בהתחלה, כמו בצרפת, שיש שם פי 10 אנשים, בגלל שזה התחיל פתאום, כל התופעות השיווקיות בארץ הם עלייה אדירה וירידה. אז אם כולם קונים בסיירמן, גם אתה כדי שלא זה צפרייר. אז בואו נראה, וזה בתוך התרבות שלנו עמוק. בגלל שכולם מכירים פה את כולם, ואנחנו, ויש גם על זה מחקרים, ואנחנו מושפעים אחד מהשני יותר ממדינות אחרות. המרחק בינינו יותר קצר. הדבר השני, בתכלס, הפיתורים בארץ, ויש פיתורים, אפילו הרבה, לפחות בהייטק, בארץ לא מפטרים לפני החגים, אז הפיתורים בתכלס התחילו רק בסביבות סוף אוקטובר, ועוד לא התחלנו להרגיש את ההשפעות של הפיתורים האלה בכלל על הכסף. זה מעבר לזה. עכשיו, יש לנו עלייה אדירה בשנים האחרונות, ראינו עלייה בקניות בגלל הרשות החברתיות, ולגבי נוער לפחות, מחקרים החדשים מראים שנוער הוא צורך מספר אחד ברשת, חוץ מהפנסיונרים, בגלל הטיק טוק, שיש לו עלייה אדירה. זאת אומרת, יש גם, והם משפיעים על ההורים.
כן.
יש פה כל מיני דברים שדוחפים חזק, ההורים פחות מתקמצים לילדים, ייקח זמן, בסופו של דבר אנחנו נתאזן, אם המצב ימשיך להיות כמו שהוא.
אוקיי.
אבל יש יסודות בתרבות הישראלית שמושכים אותנו לצריכה גבוהה, דבר שבכלל עולה, ההורים שלי מעולם לא היו במינוס, אגב כמו בארצות הברית,
כן.
בגלל שאבא שלי לא יכול לחשוב על להיות במינוס, זה פשוט לא עובר לו את הקו בראש.
אוקיי,
זה
עכשיו,
לא כל קשר
תראה, עכשיו
אז זה תרבות גם.
נכון, עכשיו, אז זהו, אז אנחנו גם עברנו מתרבות של חיסכון לתרבות של בזבזנות.
תרבות של חיסכון היא תרבות של מהגרים.
שזה היה פעם, שיהיה לעצרה, בדיוק.
חוסכים, פותחים ראש קשר לילדים, ולכן מעריכים דברים שמקדמים אותם, חיסכון, השכלה וכו'.
והיום זה בקושי קיים. נכון.
תרבות של שפע. זאת אומרת שאני רק צריך לבחור בין אופציות קיימות. אני לא אומר אף פעם לא, אלא רק בחירה. אתה יודע, וזה שינוי גדול מאוד. בשלושים שנים האחרונות.
תגיד, תמיר, כשאתה מרצה, אתה גם מלמד בני נוער ומבוגרים להתאפק, כאילו האיפוק זה הכוח?
אני אגיד עצה, עד גיל עצה לכולם. שתי עצות, אחד למבוגרים, אחד לצעירים. עד גיל מאוד מבוגר, צריך לקחת את המציאות ולהוציא מנה לילד שתי אפשרויות, לא שלוש. שלוש זה כמו אלף.
אוקיי.
והילד לומד לאט לאט את התהליך של תעדף. אוקיי, ואז הוא יכול לשאול את עצמו גם, תמיד אני אשאל את זה בצורה אחרת, איפה יש לך יותר בחירה? טלוויזיה של 100 ערוצים או טלוויזיה שני ערוצים?
ברור.
אז כמובן ששני ערוצים, כי טלוויזיה של 100 ערוצים מרחיקה אותך מהבחירה האמיתית והיחידה, שהיא לזכור את הטלוויזיה.
כן, נכון.
זאת אומרת, אז זה כל צריך ללמד ילדים, בדבר, במחת מבוגרים, המבוגרים לא יחסכו אלא אם כן הם לא במחת
אבל, מבוגר אבל אמיתי. אבל איך הילד הזה יסכים אם הוא רואה אצל הילד השני את המאה?
קודם כל מתחילים ללמד את זה בצורה יותר משמעותית, מערכת החינוך וכו'. צריכים לדבר על כל הבית, לדבר על תכנון עתידי, וזה כבר למבוגרים. זאת אומרת, אתה לא תחסור, לא תצמצם, אבל אם יגידו לך, אוקיי, בוא נעשה את התוכנית פיננסית, מה היית רוצה כן שיהיה לך? היית רוצה, סתם, אני ממציא, אוטו יקר עוד שנתיים, אז עכשיו בוא נראה כמה אתה צריך להפריש, תכנון וכמה להשאיר. זה בעצם הרעיון.
הבנתי.
ואז דרך תכנון פיננסי אמיתי עושים את זה, כי מה שקורה היום בגלל האשראי וכל הדברים, אתה לא רואה כסף. או לעשות מדיניות כמו ארצות הברית, שאין מינוס.
טוב, בסדר. עכשיו, עוד שאלה אחרונה, אתה יודע שלאחרונה, תופעות הטיק טוק, פתאום הורים מוצאים את עצמם או באינסטגרם, ילדים קנו בלי לשאול, ופתאום ההורים מקבלים חשבונות של, אני יודעת, אלפי שקלים, אם לא יותר מזה, ואז מה אומרים לילד? כלומר, מה קורה? יש פה אנישה, זה עובד נכון?
מה קורה אם זה קרה? אני אגיד כל מה קורה, זה לא יקרה. כל פעם שאתה קונה לילד ברשת, אתה קונה. ולא שהוא יקנה
עם אבל אין לך שליטה אם הוא יושב עם הטלפון ואתה לא יודע מה הוא עושה שם. אז לקחת ממנו את הטלפון?
לא, אבל הוא בסופו של דבר עושה את זה על הכרטיס אשראי שלך, הוא צריך לדעת
בדיוק.
אותו.
בדיוק, נו.
אז אתה עושה את זה, אם הילד צריך לרכוש, אתה רוכש. לא הוא. ודבר שני, וזה לא קשור לשום דבר, זה קשור למערכת היחסים בין הילדים להורים, ואיך אתה בונה את האמון ומה קורה שלא. ואם זה קורה, שמבחינתי זה קו אדום, קו של אמון, לא נו, הילדים מאוד מאוד קטנים, כן?
כן, ברור.
אז יש סנקציה שקודם כל אומרת שהכסף הזה צריך איכשהו להחזיר אותו, זאת אומרת, צורך העניין, הוא לא מקבל כסף עד שהוא, נגיד אם יש דמי כיס, עד שהוא משלים את זה. כסף יש ערך.
כן, טוב, תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי, חוקר תרבות צעירה, תודה רבה תמיר. כל מעניין כמו תמיד, תודה.
ביי ביי.
עכשיו נשאר בעולם הילדים, אבל דברים טיפה יותר טובים. סינמטק הילדים בחולון חוגג יום הולדת ראשון. אלון רוזנבלום, מנהל הסינמטק. שלום.
שלום, שלום, וערב טוב. אני מרגיש כמעט לא נעים אחרי הרעיון האחרון שלך.
לא, כי הילד לא יבוא לבד ויקנה כרטיס, אלא אמא או אבא יקנו לו, או אתה יודע, כל מי שירצה יקנה לו. ואוקיי, איך אתה מסכם שנה, שנה ראשונה, יום הולדת שנה לסינמטק הילדים?
אני מקווה שאת מרגישה כמוני כל בוקר שאת מגיעה לעבודה. כאילו, פשוט כיף, לא נורמלי, זה הגשמת חלום מבחינתי.
בעבודה שלנו זה ככה.
העבודה שלנו זה ככה, ואני קם כל בוקר ואני עם נוסטלגיה. אני כאילו מסתכל ואני אומר, וואי, היום אנחנו מקרינים להם ספיידרמן, ובואו נראה את הילדים ונראה איך הם שמחים, וההורים, ולשבת לראות את ההורים יחד עם הילדים, רואים ביחד את איתי, שההורים ראו את זה בתור ילדים לפני 40 שנה או 30 שנה, זה נורא 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 מרגש.
אוקיי, עכשיו...
מאוד מרגשת, מאוד אפית ומאוד איכותית.
בסינמטק הזה, סינמטק הילדים בחולון, יש גם סדנאות, ויש גם חוגים, ויש גם העשרה, וכל מיני דברים שהם לא רק סרט. מה עוד יש שם?
נכון, אני אגיד שזה חלק מהאג'נדה של המקום, אנחנו לא רק מקרינים, אנחנו באים, אנחנו אומרים, אנחנו מנגישים את העולם הקולנוע לילדים. אז אנחנו עושים הרבה מאוד מפגשים של אנשי קולנוע ויוצרי קולנוע ושחקנים או מדבבים שמראים לילדים גם מה קורה מאחורי הקלעים. מכניסים אותם, אתם לא רק באים לראות סרט, אלא בואו עכשיו תשבו איתנו ותראו מה זה אומר לדבב סרט. בואו תראו מה זה אומר, אתם רואים עכשיו את בת הים הקטנה, אז בואו נדבר על דות ים.
איך עושים את זה? אז זהו, אז איך עושים את זה?
אז יש לנו ארסנל לא מבוטל של מרצים נפלאים ונהדרים, כמו אלון גואריה, כמו עדי לשם, שהיא מדבבת השחקנית,
כן.
שכל חודש אנחנו מגיעים, וממש יש לנו סוג של, אנחנו קוראים לזה מפגשים חווייתיים, מפגש מהספרטים, ויש לנו גם סדנאות פעילות כדי שוב להעמיק את ההבנה, אז גם כל חודש אנחנו קצת משחקים במסך ירוק, ולפעמים סדנאות אנימציה, ולפעמים סדנת דיבוב, או לפעמים סדנת פעלולי מצלמה, והכל, הכל הילדים עושים את זה באייפון שלהם.
הבנתי.
בלי להשתמש בקרדיט קארד.
לגמרי, זהו, הקשבת, היית תלמיד טוב. טוב, אלון, תשמע, חנוכה, וחנוכה הוא חג יקר מאוד. מעבר לדמי חנוכה, אנחנו יודעים כמה עולים הפסטיגלים, וכמה עולה האוכל שם באולמות וכל זה. אתם טיפה יותר נגישים מבחינת מחירון להורים?
אם תגידי לי שכרטיס קולנוע ב-25 שקלים וקוס פופקורן ב-10 שקלים זה מוגזם?
לא, סביר. זה סביר.
זה המחירים אצלנו, וזה לא רק בחנוכה, אגב, זה כל הזמן. שוב, חלק מהעניין ומהאג'נדה של להנגיש כמה שיותר, שהמחיר לא יהיה מחסום.
שניים, שלושה דברים מיוחדים שאפשר יהיה לראות, לצפות ולהשתתף בהם בחנוכה?
בחנוכה אנחנו במסגרת החגיגות של השנה, אז אנחנו גם חוגגים ימי קולנוע, אנחנו חוגגים יום הולדת קולנועית לכל מיני סרטים, כמו למשל איתי באמת, כמו שאמרתי, ומחרת הכוכבים לילדים יותר גדולים, שגיאה ושיבת הגמדים, שזה 85 שנה, אנחנו צריכים להרגיש ממש זקנים כרגע, או אלדין, שהוא בן 30, שזה ממש מין, אוקיי, אנחנו...
מה, הוא רק בן 30? הוא נורא צעיר, אלדין.
אלדין נראה מאוד צעיר לגילו, אבל אנחנו כבר לא צעירים כשראינו אותו כשהוא היה בקולנוע.
נכון.
ונגיד אלדין, יש לנו באמת ההנגשה, שתדבר קצת על מה זה להיות בר, אפילו דברים שהם יותר קצת כבדים, אבל מאוד מאוד כיפים.
אוקיי.
כמו מה זה להיות ברחוב, מה זה להיות בלי ההורים, וכל מיני דברים.
טוב, שעות פתיחה בחנוכה זה בטח נגיד בוקר עד ערב, לא?
זה בוקר וערב, יותר בוקר ואחרי הצהריים, בדרך כלל אנחנו מקרינים בשעה 1 בבוקר, שזה שעה מאוד נוחה, ואחרי הצהריים בסביבות השעה 5.
יפה, טוב. מזל טוב לסינמטק הילדים בחולון, אלון רוזנבלום, מנהלו. תודה רבה.
תודה רבה לך.
שלום, בהצלחה, להתראות, פרסומות ותכף בורסה. הגענו לבורסה כמו שהבטחנו, אורי גרינפלד, אסטרטגר של פסגות. אהלן אורי.
אהלן אנס.
שלום שלום. אז קודם כל בוא נעשה סקירה מהירה של מה שקרה אצלנו היום, איך נפתח בארצות הברית.
אז אצלנו המדדים סביב רמות הבטיחה, תל אביב 35 ועלייה קלה, 0.1, המדדים האחרים, תל אביב 90, תל אביב 25 בירידות של 0.1 אחוזים, לא איזושהי דרמה. בעולם אנחנו רואים ירידות קצת יותר חדות, גם כן לא דרמטיות. בארצות הברית פתיחה של מינוס 0.4 ו-S&P 500, הנאסד"ק במינוס 0.4, אירופה ירידות של בין 0.5% ל-1% פחות או יותר. ככה שבסך כל הבורסה פה בישראל מציגה ביצועים טובים יותר. הדולר עולה ברבע אחוז ל-3.39, סך הכל יום באמת לא דרמטי, אפשר לומר.
תגיד, איך הסנקציות של המערב על הנפט הרוסי משפיעות בכלל על השווקים?
אז קודם כל בוא נבין מה קורה. הרי המערב, האיחוד האירופי הטיל סנקציות על הנפט הרוסי כבר מזמן, סנקציות שנכנסות לתוקף היום, והרעיון הוא בעצם שהנפט זורם בצינורות, בעצם כבר לא יזרום. הבעיה הייתה מה עושים עם הנפט שנשלח דרך הים, כי בעצם יש לא מעט מדינות שלא שותפות להחלטות של המערב, בעיקר סין והודו מן הסתם, שהן צרכניות גדולות, ממשיכות לקנות מרוסיה. מה שהמערב החליט, שהמערב פה זה לא רק האיחוד האירופי, זה ארצות הברית, זה בריטניה, זה אוסטרליה ועוד מדינות, ובעצם נותן מחיר גג של 60 דולר לנפט שנשלח באוניות, והדרך לעקוף את זה, הרי בסוף סין יכולה לקנות באיזה מחיר שהיא רוצה, והשירותים שניתנים, כמו שירותי ביטוח, שירותי ספנות, שפה רוב החברות הן חברות מערביות, בעצם הסנקציות יוטלו עליהם. אם הם ימכרו למשל אונייה שמשיטה הנפט שימכר במחיר גבוה מ-60 דולר לחבית, החברה של חברת הספנות בעצם תיאלץ להתמודד עם סנקציות של המערב. 100%.
ובסוף, בקיצור, מה זה עושה למחירים?
הרעיון הוא בעצם להוריד את המחירים. אנחנו עוד לא רואים את ההשפעה בצורה מלאה, אבל המטרה היא להוריד את המחירים, להקטין את ההכנסות של רוסיה מהנפט, הכנסות שעוזרות לפוטין כמובן במאמצים המלחמתיים שלו, ואני מניח שגם אם לא נראה השפעה גדולה, אז אנחנו נמשיך ונראה עוד ועוד ניסיונות של המערב להקשות על רוסיה כל עוד המלחמה נמשכת.
אוקיי, אורי גרינפלד, פסגות, תודה רבה אורי.
תודה רבה.
שלום שלום, אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בר ברגר ושקט וולפין, בדיגיטל מיכל קדוש, דוד זבולוני ומאור רטה. איפה הכסף? אני אהיה כאן מחר. עכשיו בן כספית ואריאל דד, שלום חברים.
שלום ענת. שלום שלום. איפה הכסף באמת? טוב, אנחנו נתחיל, ענת, תודה.
אתם תתחיל.
תודה רבה.